שלום לכולם, והפעם יש לי שאלה רלוונטית מתמיד. מה שלומכם? איך אתם מרגישים בימים המוזרים האלו שקיבלו כבר את השם ימי הקורונה? איך אתה מרגיש, גיא?
אני בסדר, בפאניקה. אני מודד חום כל 3 שעות, אני עטוף בסרבל כזה של רדיואקטיביות, ודואג שאף אחד לא יהיה 4 קילומטר לכל כיוון.
אני מרגיש עכשיו הרבה יותר בטוח, מעולה. אז שוב שלום, אנחנו ביטלמניקס, והיום אנחנו בפורמט חדש ומיוחד של
ומוזר.
פרקים. ומוזר בעיקר, וכל זה נולד מתוך, נקרא לזה, ימי הבידוד שנכפו עלינו, ולכן מן הסתם אנחנו קוראים לו ביטלמניקס בבידוד. הרעיון הוא בעצם של פרקי פודקאסט יחסית קצרים, שיהיו מין אסקפיזם נחמד וקצר מהימים הארוכים בבית, ובפרקים האלו אנחנו נבחר כל פעם נושא שכמובן קשור בביטלס, ואם זה ילך טוב, אז אולי אפילו כשמגפת הקורונה תעלה מחיינו, אז נמשיך את הפורמט הזה מדי פעם בין הפרקים הרגילים שכולנו אוהבים, אבל עוד חזון למועד, מה שנקרא.
בואו נשתף אותם בדבר המוזר באמת, שזה אנחנו בעצם לא יושבים אחד מול השני, שזה מה שאנחנו רגילים לעשות.
נכון, זאת בעצם הפעם הראשונה שאנחנו לא נמצאים פיזית יחד, ושוב, זאת הזדמנות אולי להתנצל מראש אם האיכות של השמע נשמעת קצת אחרת מהפרקים הקודמים.
או אם יש
אבל
דילי.
אנחנו נעשה כמה שאפשר, כן, נשתדל כמה שאפשר שזה יישמע טוב, אבל אתם יודעים איך זה במסגרת המגבלות. כולנו בתקווה לימים טובים יותר עם איכות שמע טובה יותר.
הבעיה המרכזית היא שיש לי כאן את הסל של כדורים שאני תמיד זורק עליך כשאתה מרגיז אותי, ועכשיו אין לי מה לעשות איתם.
אני אזרוק על עצמי היום. אז בפרק הבידודי הראשון שלנו, נתחיל עם יום לא כל כך סימפטי שעובר על הביטלס ב-1964, כי למה שרק אנחנו נסבול פה לבד? שגם הם יסבלו קצת. ובאמת ליום הזה, ב-1964, אני כמובן בהגזמה פראית קורא לו יום שישי ה-13 של הביטלס. למרות שהוא בכלל קרה ב-11 בספטמבר 1964, שזה גם תאריך לא מי יודע מה אטרקטיבי, גם הוא תאריך מבשר רעות ולא כל כך סימפטי, לפחות אם אתה נמצא ב-2001 במטוס באזור ניו יורק. אפשר להכתיר את היום הזה כאולי מיני חזרה על מה שיקרה לביטלס שנתיים אחר כך. אני מתכוון כמובן לתקרית ישו, שג'ון לנון בעצם מתראיין לאיזשהו עיתון, וחווה דעתו על פופולריות הביטלס מול הפופולריות של ישו, מה שאחר כך גורם באמת לאיזושהי אינפלציה בערכם, כשמעריצים בעיקר בארצות הברית, מתחילים ממש לשרוף כל מה שקשור בהם, בעיקר תקליטים, שאת זה אני לעולם לא יבין איך שורפים תקליט. והכל נעשה בעידוד של ארגונים כמו הקוקלוקס קלאן, אבל זה באמת נושא אולי לפרק אחר. אז מה בעצם קרה ב-11 בספטמבר 64? ככה קצת רקע. הביטלס נמצאים בעיצומו של סיבוב הופעות, שהוא בעצם סיבוב ההופעות הרשמי הראשון שלהם בארצות הברית. הרי תבואו ותגידו, הביטלס כבר היו בפברואר בארצות הברית. אבל זה בעצם היה ביקור, אז בפברואר זה היה ביקור מה שנקרא אד הוק, שבא לנצל את המומנטום של ההצלחה של הסינגל שלהם בארצות הברית, וממש התקיימו שם הופעות חירוגיות, אסטרטגיות. הפעם זה באמת הריל דיל, סיבוב הופעות אמיתי, נדבר לי 22 או 23 ערים במדינות שונות בארצות הברית, ובאמת כחלק מהסיבוב הזה, ב-11 בספטמבר נקבעה להם ההופעה בג'קסון וויל שבפלורידה. רק כדי להזכיר, בזמן הסיבוב הזה, הביטלס כבר התחילו כבר להקליט את האלבום הבא שלהם, ביטלס פור סייל, ולכן גם חלק מהשירים עבורו נכתבים תוך כדי מסע ההופעות הזה, ויש לנו פרק מלא על האלבום הזה, הפרק באמת מומלץ להזנה, מפורט מאוד.
זה אלבום שאנחנו שנינו מאוד מאוד אוהבים.
נכון.
בניגוד לאלבומים אחרים של הביטלס, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. בשני ביולי 1964, עובר בארצות הברית ה-Civil Rights Acts, שזה תוספת לחוקה שבעצם מוציאה מהחוק אפליה על בסיס גזע, צבע, דת, מין או לאום. ובין היתר היא אוסרת הפרדה על רקע גזעי בבתי ספר, עבודות ושטחים ציבוריים. הבעיה שהחוק הוא חוק, אבל אין לו שום כוח ממשי שמגיע איתו לאכיפתו. יש מדינות שזה לא ממש מעניין אותם. וכשהביטלס, או יותר נכון, כשבריין אפשטיין מתחיל לארגן את הסיבוב הופעות הראשון שלהם בארצות הברית, הם מודיעים לו שזה משהו שלא, הם לא מוותרים עליו. בגלל שיש שם מדינות שהגזענות היא יותר מובנית, אפילו באופן חוקי, תכף אני יגיע לזה, אז הביטלס, אפשטיין, דורשים ממי שקידם את המופע ונתן את החסות, ביל ברנן, וגם מגופים רשמיים של העיר עצמה, הבטחה שהמושבים במופע לא יהיו מופרדים. ובשביל זה הסוכנות שאיתם הם עבדו בארצות הברית, General Artist Corporation, מוסיפים סעיף מיוחד בחוזה שבו הם כותבים, Artists will not be required to perform before a segregated audience. אומנים לא יהיו, לא יופיעו בעצם לפני קהל מופרד. עכשיו, איגודים תמיד הרי אוהבים להצטרף לחגיגה של פרסום וכסף, אז הגילדה האמריקאית של אומני הוורייטי, שזה, הם היו אחראים גם להופעות של אצטדיונים, לכן הם הרשו לעצמם בעצם להצטרף, הם אומרים שהם ישביטו את האודיטוריום שהביטלס אמורים להופיע בו, את האצטדיון שהביטלס אמורים להופיע בו, הגייטור בול, אם הם לא יצטרפו לגילדה וישלמו דמי חבר שנתיים. אז אפשטיין שמאוד לא סס להוציא כסף כשלא צריך, אין לו כל כך ברירה, וזה עוד משהו שהם צריכים לעבור. ואז הם מתחילים, הוא ונורם וייס מהסוכנות, הם מתחילים לתכנן את הטור, והביטלס אמורים להופיע מבחינתם ב-11 בספטמבר בג'קסונוויל, וביום המחורת במונטגומרי, ששם יש אצטדיון גם גדול מאוד, זה באלבמה, 25,000 צופים. באלבמה הם מהר מאוד מבינים שהם לא יצליחו לקבל מאף אחד הבטחה שלא תהיה הפרדה בין שחורים ולבנים, וזה ישר מוריד את העניין הזה. ומי שממשיך בג'קסונוויל לעשות צרות עד הסוף בעניין של ההפרדה, זה היה החברה ההיא שקיבלו כאילו את ניהול האצטדיון, והחוזה שלו מאשר באופן חוקי שהופעות תמיד התקיימו רק בהפרדה. והסיבה למעשה היחידה שבסופו של דבר זה כן מתבצע בג'קסונוויל, היא שמיד כשהחוק עובר ביולי, אפשר בעצם לקופף את ידיו, בגלל שלמעשה עכשיו החוזה שלו הופך ללא חוקי, ואי אפשר לחייב לקיים הופעות כאלה.
בעצם הביטלס מסרבים פה בכל תוקף לעלות ולהופיע, כשהם יודעים שהקהל יהיה מופרד לפי בעצם צבע האור. ומשהו שבאמת היה מקובל שם בג'קסונוויל, ואותי באופן אישי זה ממש מרגש, אני מרגיש שזה כמו איזושהי מחווה שלהם לאותם אומנים שהם נשארו נאמנים אליהם, אותם אומנים שחורים שהם בעצם גדלו על ברכי המוזיקה שלהם, כמו למשל ארתור אלכסנדר או ליטל ריצ'רד, צ'אק ברי ועוד ועוד דוגמאות.
נכון, וגם צריך לזכור עוד משהו, הביטלס, שזה האמת משהו שהרבה פעמים אני מגלה שאנשים לא כל כך יודעים, בכל הסיבובי הופעות שלהם, הביטלס אף פעם בעצם לא הופיעו לבד. זאת אומרת, הביטלס היו חלק מחבילה. ברור שכולם באו לראות את הביטלס, אבל הביטלס באו לתת הופעה של חצי שעה. הכרטיס כלל עוד הופעות נוספות. זאת אומרת, זה היה ערב מלא, זה לא כאילו שבאו להופעה של חצי שעה. ובטור שלהם בארצות הברית הראשון, חלק מהאומנים שליוו אותם, כאילו לא ליוו אותם, חיממו אותם, איך שתקרא לזה, היו גם שחורים. תכף כשנגיע להופעה, אז נחזור לזה, אבל זאת אומרת, זה משהו, העניין הזה של הבן גזעי הוא משהו שמעולם לא היה, כאילו לא היה בכלל אישו מבחינתם.
צריך גם לזכור שארצות הברית, בעצם מאז מלחמת האזרחים, עברה איזשהו שינוי מהנרטיב הגזעני הזה, של הפרדה בין שחורים ללבנים, ובאותה תקופה גם היה, אני חושב, ב-63, מרטין לותר קינג, נכון. שיצא נגד התופעות האלה בצורה משלהבת קהל, נקרא לזה. הביטלס היו אמורים להגיע לג'קסונוויל ב-9 בספטמבר, לנוח יום אחד ב-10 לספטמבר, ביום שלמחרת, ולעלות להופיע על הבמה ב-11 בספטמבר, באצטדיון הגייטר באול שבג'קסונוויל. זה אצטדיון ענקי, אצטדיון עם מקום ל-60,000 צופים, כשלמעשה בהופעה הזאת נמכרים כ-30,000 כרטיסים.
הם סוגרים בעצם חצי ממנו כאילו.
כן, ובעצם זה לאותה תקופה יהיה הלוקיישן הגדול ביותר שבו הביטלס מופיעים באותה תקופה. בעשירי בספטמבר מתחיל להשתולל באזור פלורידה וג'קסונוויל הוריקן שנקרא דורה. הביטלס עקב ההוריקן הזה היו צריכים להזיז את היום החופשי שלהם ולעשות אותו בקי ווסט. קי ווסט הוא אי דרומי לפלורידה, וג'קסונוויל היא בעצם ממוקמת צפונית בפלורידה, והיא צמודה ממש לחוף. ושם הם בעצם בקי ווסט המתינו לראות מה יקרה ומתי ההוריקן יירגע. פול מקארטני סיפר על החוויה הזאת. היינו בקי ווסט ב-1964, והיינו אמורים לטוס לג'קסונוויל בפלורידה, ולהופיע שם. אבל שינינו את התוכניות בגלל סופת ההוריקן. נשארנו שם יומיים, לא ידענו מה לעשות חוץ מאשר לשתות. אני זוכר ששתיתי יותר מדי, ושהיו לי את הלילות האלה שבהם דיברתי אל האסלה. זה מה שקרה באותו הלילה. כולנו היינו ערים עד מאוחר מדי, השתקרנו כל כך עד שהתחלנו לבכות ולהגיד כמה אנחנו נפלאים, וכמה אהבנו אחד את השני. כמובן שלא דיברנו על זה אף פעם יותר, במיוחד אם אתה מהצפון. הכוונה כמובן לבחורים הקשוחים מליברפול. כנראה שהחוויה הזאת כן השפיעה וכן נכנסה לפול לתודעה, כי הוא הכניס משפט מאוד מאוד יפה, לשיר מאוד מאוד יפה, שהוא כתב לזכר ג'ון אחרי שהוא נרצח. בשיר הזה הוא כאילו מעלה יחד עם ג'ון מין זיכרונות, הוא כאילו מנהל איתו איזושהי שיחה פרטית כזאת על זיכרונות שהיו להם, והשיר נקרא Here Today, כאן היום. הוא יצא ב-82, סגר את הצד הראשון של Tag of War.
אחד השירים הכי יפים של מקארטני.
זה אחד השירים הכי יפים, למרות שהוא שיר לא מתוחכם בצורה יוצא דופן, ואני חייב לומר שפול כבר כתב קלאסיקות הרבה יותר יפות. אבל בכל רגע נתון שאני מקשיב לשיר הזה, הוא יכול לעלות לדמעות. הפתיחות והכנות המרגשת הזאת, אני לא חושב שיש עוד שיר כל כך חשוף וכל כך פתוח ברמה כזאת של מישהו מחברי הביטלס.
ולכן פה הפשטות דווקא מעצימה אותו.
נכון, לגמרי. יש גם את הגרסה הזאת, אתה בטח מכיר, מסתובבת ביוטיוב שפול שר את השיר הזה והקול שלו נסדק ונשבר לרגע.
בהופעה.
כן, אני באופן אישי מתרחק כדי לא לפרוץ בבכי כל פעם שאני רואה את זה. בכל מקרה, פול כתב על אותו לילה בקי ווסט את המשפט What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside.
כשהביטלס מגיעים לג'קסונוויל, הם מגיעים לעיר שנראית, מרגישה כמו אזור מלחמה. הם מגיעים בשביל לנחות, וג'ורג' מספר, זה היה אחר הצהריים, אוקיי? הוא מתאר את זה ככה, הרוחות היו איומות, היה חושך עם עננים שחורים בכל מקום, כשהתקרבנו יכולנו לראות את הארס, דקלים שנפלו ובלגן בכל פינה. בנוסף, הם לא יכולים לנחות. לינדון ג'ונסון, נשיא ארצות הברית, מגיע לעמוד את נזקי הסופה, והם פשוט חגים באוויר, ומחכים שהוא יטוס, שאייר פורס 1 יטוס. אז הם חגים להם שם. בסוף הוא טס, הם יורדים, והמלון שלהם ביטל להם את ההזמנה. למה המלון ביטל את ההזמנה? בגלל שהביטלס אמרו במהלך הסיבוב הופעות כל מיני דברים נגד הסגרגציה, נגד ההפרדה. וזה לא התאים למלון, זה הרגיז את המלון. למשל, לנון אמר, לא הופענו מעולם מול קהל מובדל ואנחנו לא מתכוננים להתחיל עכשיו, אני מעדיף שלא לקבל את הכסף עבור הופעות כאלה. פול מקארטני אמר, זה היה בדטרויט, בלס וגאס פול מקארטני אמר, אף פעם לא הופענו לפני קהל מופרד בעבר, וזה נראה לי מטורף, נראה לי לא הגיוני, ככה אני מרגיש. שמע המלון, כבר התרגז, כי הוא היה מלון בהפרדה. בנוסף לזה שהוא היה מלון בהפרדה, כמו שאמרתי, חלק מהאומנים שהופיעו איתם, היו אומנים שחורים. אז הם גם לא הסכימו שכל הטור יגיע ביחד, וכמובן שהביטלס לא הסכימו בשום צורה, שיפרידו את הטור בגלל העניינים של ההפרדה. אז היה צריך לחפש מלון אחר. אבל הדבר היפה הוא, שמסיבת העיתונאים עדיין התקיימה במלון. זה המלון כן הסכים. כנראה פרסום זה תמיד משהו טוב, גם אם אתה תומך בסגרגציה והאומנים שבאים לעשות אצלך מסיבת עיתונאים נגד זה ונגדך. יש לנו קטע קטן ממסיבת עיתונאים, זה שתי דקות של באמת שאלות מטומטמות, שאתה אומר לעצמך, מה, כך, זה מה שהם היו צריכים לסבול ערב-ערב?
ב-66... המסיבות עיתונאים האלה ממשיכות, כן? מ-64, 65, 66, וב-66 כבר רואים שלביטלס ממש נמאס, ויש קטעים שרואים, ששואלים אותם על שירים כמו אלינור ריגבי, אני לא זוכר את הציטוטים המדויקים, והם כבר עונים ממש שטויות.
תשמע, למרות שמי שיכנס לפוסט שכתבת על המופע הזה של ה-11, יוכל לראות שם את המסיבת עיתונאים שעכשיו אנחנו מדברים עליה, ולראות שהם נראים כאילו הם לא מבינים מה היא רוצה. היא עומדת מאחוריהם, זאת כתבת, והיא עוברת אחד-אחד מאחורה, והם לא מבינים מה היא רוצה, כאילו תלכי מכאן כבר, די. עכשיו, הם מותשים, היה להם את, את כל המעבר הזה בסופה שהוא לא נעים, הם ישר נחתו למסיבת עיתונאים, וישר משם הולכים להופעה. אבל בוא, לפני שנגיע להופעה, נשמע את השתי דקות האלה.
Well, hi, I guess you know who these folks are. Would you like to give me your name, please?
Yes, Jean. This is Paul speaking. Paul McCartney.
Paul, you're the only unmarried Beatle, or are you the only married Beatle?
No!
Well, come on, tell me.
Hey, you got it mixed up, Jean. John's the only married one, and all the rest of us are unmarried and single and free and everything.
And you're available?
Yes. You can get him on HP. Hello.
Hi, you're not married.
Yeah, okay.
No, I'm George.
Do you, did you write Ringo's theme?
No. Did you?
Where have you been,
Gene?
You haven't been reading the little bits of paper, have you, that says who writes Ringo's theme?
No, actually, it was John and I who wrote Ringo's theme.
What's this for? It's a beautiful piece of paper.
Thank you. Thank you, Gene.
And you're the married one, right?
Yeah, that's me, Gene.
What does your wife think about your traveling away all the time?
Well, she don't like it, Jean, much, but she doesn't mind too much because it makes a lot of money for her. Hey, Jean.
Why don't you come to Tampa and see us sometime?
Come where?
Tampa, Florida.
Oh, I thought you said something else. Well, we'd love to. We'd love to do that, Jean. Maybe we will one day.
We'll be looking for you.
Great, there's Ringo.
Hello, Ringo. Where are you drunk?
Most probably at the place we're going to play tonight. Whatever it's called.
Have a crispy.
The Gator Bowl.
Gator Bowl.
Do you always eat on the run like this?
No, we sit down like this.
I know, but I mean, with all these people, don't you get indigestion?
Well, we usually eat in a room, but seeing the hotel didn't have a room for us, we had to eat, you see.
That was unfortunate.
Unfortunate.
Do all of the teenagers outside, in the mobs that you have, always around, do they bother you?
No, never. Not yet. They may do when I get old. They're not bothering them yet.
Thank you very much.
Pleasure, Jean. Thank you, Jean.
Okay, Jean.
It is Jean Metcalf, isn't it?
Morris.
Oh, Morris.
הביטלס נמצאים כבר בג'קסונוויל, כמו שאמרת, רק שכחו לומר להם שאחרי שההוריקן חלף משם, הוא השאיר אחריו רוחות עזות מאוד. ובכלל, מקום מוכה הוריקן נראה, כמו שאמרת, כמו אחרי אסון. המון תושבים מנותקים מרשת החשמל, ובכלל זה הקשה על כל המצב הזה, על אנשים שרכשו כרטיסים, בכלל להגיע לאזור שבו התקיימה הופעה. דובר על בין 7,000 ל-9,000 רוכשי כרטיסים שבכלל לא יכלו להגיע להופעה. לגבי הרוחות הזאת שהיו שם, תכף נדבר בהרחבה, אבל עוד תקרית שמאיימת ככה לבטל את ההופעה, דיברנו על הסגרגציה ועל ההוריקן. הפעם, הביטלס או בריין אפשטיין מסרבים לעלות להופיע עד שכתבי חדשות וצלמי טלוויזיה שנמצאים בקהל יעזבו. סיבה מאוד פשוטה. צילומים פיראטיים של הופעות של הביטלס התחילו להופיע בציבור ולהיות מוקרנים ללא תשלומי תמלוגים. ובריין, שכנראה גם רוצה להגדיל את הרווחים מצילום של הופעות, פשוט רתח על זה. ובאיזשהו שלב, דרק טיילור, הקצין העיתונות של הביטלס, עולה לבמה, ואומר לקהל, הביטלס נמצאים פה במרחק של כמטר וחצי, הם הגיעו אלפי קילומטרים כדי להיות כאן. הדבר היחידי שמונע מהם כרגע להופיע, אלו הם הצלמים. ג'ורג' הריסון סיפר על כל העניין הזה. גילינו שיש קבוצה של אנשים שעוקבים אחרינו ברחבי אמריקה, מצלמים אותנו, ואמרנו להם שאנחנו לא מוכנים לזה. הם היו בפלורידה, ובשלב הזה אמרנו למארגנים, תראו, אנחנו אמרנו לאנשים האלה להתחפף, והנה הם כאן ממש בחזית. הם קיבלו עדיפות להיות מקדימה עם המצלמות שלהם, ממש לפני הבמה. ממש התפלנו שהצוות הקולנוע הזה במרכאות היה שם. אז אמרנו שאנחנו לא ממשיכים. המארגנים התחילו לזלזל בנו במקום להעיף את אנשי הצילום החוצה, ובסופו של דבר, דרק טיילור עלה לבמה, וממש נראה כמו איזה אדולף היטלר שם למעלה, צועק לקהל, אנשי המצלמה האלה לא רצויים, חייבים להרחיק אותם. הוא צעק, אתם רוצים את הביטלס על הבמה הזאת? הקהל עונה, כן. ובכן, האם אתם רוצים להיפטר מהמצלמות? שוב פעם, כן. זה ממש נראה כמו עצרת גדולה בנירנברג. בסופו של דבר, הכל בעל מקומו בשלום, הצלמים מוצאים החוצה, וכדי לשרוד את ההופעה הבלתי אפשרית הזאת, ברוחות הזאת שאחרי ההוריקן, מל אבנס קודם ממסמר את הטופים של רינגו לרצפת הבמה, כדי שלא יעופו ויפלו, ובתמונות מההופעה רואים את הביטלס מעופפים, סובלים, אבל מופיעים. אחד הצופים אפילו התלונן שמרוב שהרוח העיפה את השיער של הביטלס, זה בכלל לא נראו כמו הביטלס, כמו המופטופס הידועים. בא לך לשמוע כמה קולות מהופעת האימים הזאת בג'קסון וויל?
ברור.
יאללה. And it gives me a great deal of pleasure on behalf of P of the PNE and C Fund to present the Beatles.
בסוף ההופעה, בעוד שאומרים לקהל שהביטלס עוד מאחורי הקלעים, הביטלס כבר ממלטים את עצמם בדרכם לבוסטון, ומסמנים את ג'קסונוויל כמקום שהם מוכנים לשכוח ממנו.
יהיו להם עוד כמה מקומות כאלה בעתיד.
כמו אולפני אייבי רוד שנת 68.
או הפיליפינים ב-66.
האמת שזה נכון.
אז איך היה לך הפרק המיוחד הזה?
נורא מוזר. באמת מוזר, זה מוזר, אני רגיל שאתה כאן מולי, זה, אנשים לא מבינים, אבל זה ממש קשה. מה לא עושים בשביל לשרת את הציבור?
אז כן, נכון, אז הנה תם הפרק הבידוד הראשון שלנו. אנחנו כמובן מאחלים המון בריאות לכולכם, גם בריאות הנפש, כי זה גם חשוב. בתקווה שנתראה בקרוב עם עוד פרקים כאלו, וגם פרק מלא וחדש. תודה גיא.
תודה אורי.
ונסיים היום את הפרק עם פול מקארטני שמבצע את Here Today, הוא ביצע את זה בהופעה בפריז ב-2007, באולימפיה המפורסם, וגם אמר כמה דברי הקדמה מרגשים.
I like to do a song now that that I wrote especially for John. Let's hear it for John. I wrote this song to him after he passed away, and this is in the form of a conversation between me and him. And if I said I really knew you well, what would your answer be if you were here today? Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart if you were here today. At the time we met, well, I suppose you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. And what about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today.